הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world. That's the radio. This is the radio.
אהלן, אהלן, אני יאיר רווה, ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 176. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בר זבד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אוריק אדישאי, ניר במור. תודה למכללת BPM, תודה לקוואמי ותודה למאיה אלקולומרה, מפיקת השידור הזה. תוכנית מספר 176, 22 במאי, חץ סיוון. עם שלושה סרטים לפנינו, סרט הוליוודי גדול, עצום, שובר קופות, סרט אמריקאי קטן ועצמי, וסרט ישראלי. מבחינתי זה התמהיל המושלם לתוכנית. סרט אחד גדול שכולם רוצים לראות, סרט אחד קטן שלא מספיק רואים ואולי נוכל להמליץ לכם לראות עליו, לסרט ישראלי. ככה צריכה להיות תוכנית בכל שבוע. אז זה מה שיוצא השבוע. ובין לבין, מבחינת המוזיקה, אז אנחנו נשמע מוזיקה של אורחות, אומניות, מוזיקאיות שיגיעו במהלך החודש הקרוב לבקר ולהופיע בישראל. ולפני הכל, ב-14 ביוני, קריסטין הירש תגיע לישראל. אז סינמסקופ ברדיו קצה, אנחנו מתחילים עם Throwing Muses.
Walking away, it's not too soon, it's not too soon.
הברידרס, קירסטין הירש ב-14 ביוני בהופעה בזאפה בתל אביב, ואני עושה לכם ספוילר קטן, בשני הסרטים הראשונים שנדבר עליהם אני אזכיר את השם שרליז תרון, ואנחנו מתחילים עם הראשון שלהם. דדפול 2 יצא בסוף השבוע האחרון לבתי הקולנוע בארץ, וכבר מסתמן ברחבי העולם כלהיט גדול, סרט הגיבורי על מבית מרוול, אבל בהפקת סוני, כי הוא קשור לעולם של האקסמן, ואקסמן, סליחה, פוקס, אולפני פוקס הם הבעלים של, של מותגי אקסמן, ודדפול הוא אחד מהדמויות ששייכות למותג אקסמן. אז דדפול, הסרט הראשון גם מאוד הצליח, ריין ריינולדס בתפקיד הראשי, הוא גיבור על שמנבל את הפה וסקס ואלימות וכל מיני דברים שבדרך כלל לא רואים בסרטים של מרוול, והסרט הצליח, והנה מגיע סרט המשך. ואני חייב להגיד שכשיצא הסרט הראשון, חיבבתי אותו במידה מסוימת, לא נורא השתתפתי בכל החגיגה הגדולה שהייתה סביב הסרט, לא הכל שם עבד מבחינתי, אבל כל מה שלא עבד מבחינתי בסרט ראשון לא עובד כפליים בסרט ההמשך. סרט שאני קצת חמוץ לגביו, אני חייב לומר, למרות שיש בו קטעי אקשן לא רעים ויש בו בדיחות לא רעות, אבל ההתחה בין שני הדברים האלה, בין הבדיחות ובין ההומור ובין כל הסיפור וכל מה שהדברים האלה שאמורים להתחבר ביחד וליצור יצירה אחת, בעיניי לא עבד בכלל בסרט, ואני אנסה להיות נורא מנומק בקשר לזה, כי יש פה משהו שלדעתי צריך ללמוד. מצד שני, אם הסרט באמת יתגלה כהצלחה עצומה, אז כל הנימוקים שלי לא רלוונטיים, כי אני מן הסתם טועה מבחינת האולפנים ומבחינת ההפקה ומבחינת הקהל. אבל אם הסרט לא יצליח, אז הנה הסיבות לכך. יש לי דדפול רעיון מקסים, זה גיבור על שהוא מודע לזה שגיבור על, הוא דמות שהיא מודעת לזה שהיא דמות בסרט, בקומיקס, היא כל הזמן פונה אל הקהל, היא כל הזמן מסבירה ומנתחת את הסיטואציות שבתוכה היא פועלת ומדברת על דמויות אחרות. לגמרי, זה לא רק לשבור את הקיר הרביעי, זה כמעט לא להחזיק שום קיר קיים בעולם הזה, אין שום במה, זה רק התייחסות. מהבחינה הזאת, ההומור הזה הוא מבחינתי הוא הומור של מערכונים, זה הומור של תוכניות מערכונים, זה הומור של Saturday Night Live, זה הומור של פרודיה על הסרטים, וברגע שמתחילים לעשות את הומור ברמה כזאת של מודעות, לדעתי זה מפרק את הסרט עצמו, מפרק את הסיפור עצמו, כלומר, אף פעם לא נוכל באמת להיכנס ולהרגיש משהו, והסרט מבקש מאיתנו שנרגיש משהו כלפי הדמות, כי הוא כל הזמן מוציא אותנו החוצה מהסיטואציה. אז זה דבר אחד, נושא של המודעות העצמית, האובר מודעות העצמית. עכשיו אני מודה שברמה של מערכונים זה היה סרט שהיא פרודיה על מרוול. אם מל ברוקס היה עושה עכשיו ספוף על סרטי מרוול, ואלה היו הבדיחות שם, כשהוא צוחק על הסרטים אחרים ולא מנתח את הסרט תוך ידי עצמו, אז חלק מהבדיחות הן באמת בדיחות טובות. ויש לא מעט יוצרים, גם בימינו, לא צריך ללכת עד למל ברוקס, שיכולים לעשות את הסוג הזה של ההומור, הומור של מודעות עצמית, הומור פרודי על הז'אנר. אני חושב שהגדולים והמוצלחים ביניהם הם אדגר רייט וסיימון פג. בסרטים שלהם, סרטים כמו Hot Fuzz ו-Shaun of the Dead, הם נורא צחקו על כל הקלישאות של הז'אנרים, והדמויות היו מודעות לזה שהם כמו בסרט, והם צחקו על סרטים אחרים, ובסופו של דבר, הסרט הופך להיות קצת הסרט שעליו הם צוחקים. ושם זה עובד, הם עובד כי אנחנו אף פעם לא יוצאים לסיטואציה, כי הם צוחקים כל הזמן על יצירה אחרת, ולא פנים על, 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 על עצמם. בסרט הזה, אז אמרתי סיימון פג ואדגר רייט, זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה סט רוגן. סט רוגן בסרטים שלו מצליח לצחוק על הסרטים תוך כדי שהוא עושה את הסרטים, ואז גם איכשהו הסרטים האלה עובדים. בדדפול, בגלל שאני חושב שהוא דורש מאיתנו רמה מסוימת של הזדהות, הרמה הזאת של ההזדהות לא מצליחה בכלל להיכנס לפעולה, בגלל הסוג המסוים הזה של הומור. כלומר, בתור קומדיה זה עובד לא רע, בתור סרט אקשן זה היה עובד לא רע, החיבור ביניהם יוצר איזשהו סוג של תחושה לא נוחה. עכשיו, היא לא נוחה גם ברמה הזאת שבאמת אנחנו מפסיקים להרגיש, יש משהו בסרט הזה שבאמת הוא מתיך כל יכולת שלנו להרגיש משהו, כלפי הדמויות, והסרט מבקש לא מעט, לא מעט מאיתנו בשביל שנרגיש וכלום. וזה הופך באמת לסרט שהוא קר, ציני מאוד, בז לחלוטין לכל הדמויות שלו, אנחנו לא יכולים להרגיש שום דבר כלפי הדמות, ואז באמת אנחנו יושבים שם, אנחנו כל כך צוחקים ממוות ומייסורים ומגדיעת איברים, והתחושה היא תחושה נורא לא נוחה, שכאילו שקורים דברים איומים על המסך, ואנחנו נורא נורא צוחקים. זה סלפסטיק שלא שתם שמישהו נופל ברחוב ומחליק על קליפת בננה, זה סלפסטיק של מישהו נופל ברחוב ונתחן במתחינת בשר. זה סוג ההומור של הסרט, ואני חייב להגיד שאני מסתפק בבן אדם שמחליק על קליפת בננה ונופל וחובט באף שלו. אני לא צריך שהבדיחה תלך עד קיצוץ איברים כדי לצחוק ממנה, וזה אולי אומר משהו על ההומור שבתוכו אנחנו נמצאים. אז זה העניין של ההומור. לגבי האקשן, אני חייב להגיד, יש במאי חדש לסרט הזה, במאי מהסרט הקודם לא המשיך לסרט ההמשך, שזה גם שאלה שאני צריך כל הזמן לשאול את עצמי. כשסרט נורא נורא מצליח, ובמאי המקורי לא ממשיך לסרט הבא, בייחוד שזה הסרט הראשון שלו, מה קרה שם? מה קרה בתוך הסיפור הזה שהוא לא ממשיך לסרט הבא? אבל לקחו עכשיו במאי אקשן הרבה יותר מיומן את דיוויד ליץ', ואני חייב להגיד שאני מחבב את דיוויד ליץ' כבמאי אקשן. הסרט הקודם שהוא עשה היה פצצה אטומית עם שרליז תרון, תעשו טינג, אני מזכיר את שרליז תרון פעם ראשונה, משנה שעברה, סרט שממש ממש אהבתי, תדלגו אחורנית, שנה אחורנית, לאזור מאי-יוני, בדיוק לפני שנה, פצצה אטומית, סרט אקשן שהפתיע אותי, שישע אותי, בידר אותי, באמת גם היה אחד מסרטי השנה שלי בסיכומו של, של, של דבר. ככה, סרט אקשן שאני, שאני מחבב עם הומאז'ים לשנות ה-80 וכן הלאה. אז באמת, דיוויד ליץ' עושה כמיטב יכולתו לקחת את סרטי האקשן, את קטעי האקשן בדדפול 2 ולהפוך אותם לכמה שיותר מושקעים. אבל אני חושב שדיוויד ליץ' אין לו חוש הומור. כלומר, המקום הזה שבו הוא צריך לאזן בין הבדיחות שמגיש לו ריין ריינולדס וכותביו, ובין האקשן שהוא מייצר, באמת אף פעם לא מצליח להידבק כמו שצריך, וזה יוצר באמת כל הזמן תחושה נורא לא נעימה מבחינתי בסרט. יש משהו קצת מגעיל בסרט, הרבה זמן לא הרגשתי איזשהו סוג של גול, אני נגעל מהדמויות, אני נגעל מהסיטואציות, אני נגעל מהזה, ובסופו של דבר מבחינתי הסרט נורא נורא לא נעים. הדבר היחידי שצריך להגיד, כשאנחנו רואים על דיוויד ליץ', שמאז ג'ון וויק, הסרט הראשון של דיוויד ליץ', הוא עובד קבוע עם הצלם הישראלי יונתן סלע, אז דדפול 2, גם דדפול 2 יונתן סלע הישראלי צילם, צילום לא רע בכלל. יש עוד שאלה שאני צריך לשאול את עצמי, זה גם תעלומה, בעיניי אני לא יודע איך בהוליווד הסכימו שיקרה כזה דבר. ג'וש ברולין מגלם את הנבל בסרט, הוא מגלם את קייבל, וזה מגיע בסך הכל חודש אחרי שג'וש ברולין גילם את טאנוס, הנבל של הנוקמים, מלחמת האינסוף. אני יודע שכשעובדים במקום עבודה, אז חותמים על חוזה עם מקום עבודה, ובין השאר חותמים על הסכם, שאתה לא תעבוד במקום עבודה מתחרה, לך, בייחוד לא בדמות שהיא כל כך דומה לדמות. שני נבלים של מארוול בתוך חודשיים עם אותו שחקן, גם טאנוס וגם קייבל, איך הוליווד נתנה לזה לקרוא? וכמובן שריין ריינולדס ושותפיו היו מספיק חדים בשביל לראות את הדבר הזה קורה, והכניסו אפילו בדיחה לתוך הסיפור הזה. וג'וש ברולין הופך להיות, אני חושב, שחקן השנה בזכות הנבלים שהוא מגלם, כי הוא גם בהנוקמים וגם בדדפול 2 הדבר הכי טוב בסרט, הדמות שבאמת אם יש משהו שאנחנו מרגישים כלפי מישהו, מישהו שאנחנו מבינים אותו במהלך הסרט, מישהו שאנחנו הולכים איתו, זה הדמות של קייבל שמגלם אותו ג'וש ברולין. אבל פה אני צריך גם להסביר את אחת הבדיחות שיש בסרט. הבדיחה שהכי אהבתי בסרט זה קטע שריין ריינולדס בהיותו וייד ודדפול רואה עם בת זוגו את ינטל, וכל הזמן זה נורא נשמע לו נורא מוכר, השיר פאפה can you hear me, וזה תקוע לו בראש, מאיפה הוא מכיר את השיר הזה פאפה can you hear me. ו וצריך לזכור, ג'וש ברולין הוא הבן החורג של ברברה סטרייסנד. היא אשתו של אביו, היא אמו המאמצת. אז כשיש בדיחות ינטל בסרט, ורואים את קאט לג'וש ברולין עושה ריאקשן, אז תדעו שזו בדיחה פנימית, גם בתוך המשפחה, בדיחות ברברה סטרייסנד והאימא החורגת של ג'וש ברולין הנבל. ואז בפאנץ' של הבדיחה הזאת, אז ריין רנולדס נזכר מאיפה השיר הזה, פאפה כי נוהיר ממוכר לו, כי זה נורא מזכיר לו את דיואנה בילד הסנאומן מתוך פרוזן. אוקיי, גם פה צריך להסביר. פרוזן, את מי שגילמה שם את אנה, זאת קריסטין בל. קריסטין בל הייתה הקול שדיבבה את גוסיפ גרל. התפקיד הראשי של גוסיפ גרל שיחקה בלייק לייבלי, שהיא אשתו של ריין ריינולדס. אז בדיחות פרוזן ובדיחות ינטל, עם זה של האימהות ובנות הזוג של שני כוכבי הסרט, זה סוג ההומור שיש בסרט הזה. אז בסופו של דבר, החיבור הזה, שהוא חיבור שהיה, יכול לעבוד נורא טוב בספוף, יכול לעבוד לא רע בכלל בסרט מערכונים, אבל כשמשלבים את זה, את הבדיחות שבאמת יכתבו על ידי אוזן חירשת לסיטואציות שרואים על המסך, אי אפשר לחוש את מה שאנחנו אומרים לחוש כלפי הגיבור והמסע שלו ומושא אהובתו והסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים, ואיזשהו סוג של באמת סיפור דרמטי ונורא מודע לעצמו בתוך הסרט, כשאנחנו כל הזמן נמצאים מחוץ לסרט. והסרט מתחיל בזה שהמשפט הראשון שדדפול אומר בסרט זה "Fuck Wolverine". כן? לפני שנה היה את Wolverine, סרט rated R, גם מאולפני פוקס, שהיה באמת יצירת מופת של הז'אנר הזה שנקרא סרטי גיבורי על, סרט מערבוני באופיו, אמנם מגיבור על מהעולם שלו אקסמן, אבל היה שם באמת עולם גדול של רגש ושל אמירה ושל תוכן ושל, לא יודע, איזשהו סוג של מוסר הסקל ואנושיות גדולה שהייתה שם. וברגע שחשוב, אני מבין את הבדיחה ששוב, יכולה לעבוד נורא טוב בסרטים מסוג אחר, אבל ברגע שדדפול אומר "Fuck Wolverine", הוא גורם לי להבין שהסרט הזה לא מתקרב לוולברין. וזה שאתה מודע לזה שאתה לא מתקרב לוולברין, לא הופך את זה ליותר טוב. וזה שבמשך פעמיים לאורך הסרט, דדפול אומר, כשיש איזושהי נקודת מפנה לילתית, אז הוא פונה לקהל, למצלמה, ואומר, אוי, זה פשוט כתיבה נורא עצלה, או כתיבה נורא גרועה, זה לא הופך את זה לכתיבה יותר טובה. זה רק גורם לזה שעכשיו כולם בקהל שמים לב שזו כתיבה גרועה, אבל זה לא, בעיניי זה לא מצחיק. אז אני חושב שסוג ההומור שדדפול חוזר אליו שוב ושוב, מפיל את הסרט, ממוטט את הסרט, ואם אתם אוהבים באמת קיצוצי איברים, שבירות, ריסוקים, ואנשים מתים בסיתונות, באופן כזה שאמור לגרום לנו לצחוק, אז א', תעשו בדיקה דחופה לגבי רמת האנושיות שלכם, וב', הסרט הזה הוא לגמרי בשבילכם. אתם לגמרי דדפול 2. ממש התבאסתי מהסרט הזה, הרבה זמן לא נהניתי מסרט שאני חושב שהייתי ממש צריך ליהנות ממנו, דדפול 2. אנחנו ממשיכים עם אורחות שמגיעות לישראל בחודש הקרוב להופיע, ממש שבוע מהיום, יום שלישי בשבוע הבא בתיאטרון ירושלים, במסגרת פסטיבל ירושלים, תגיע לורי אנדרסון. ולא תבצע את השיר הזה מ-1982. למעשה, השיר הזה הוא במקור מ-1976, הוא עלה על דיסק, על תקליט, ב-1982, באלבום הראשון שלה, זה From the Air, לורי אנדרסון, היא מופעה חדשה לגמרי מגיעה עכשיו.
Put your head in your hands. captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Gonna be someday. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time.
Hello, this is Laurie Anderson, and you're listening to CinemaScope on kzradio.net.
Laurie Anderson, בעוד שבוע בישראל, במסגרת פסטיבל ירושלים, עם הופעה חדשה בתיאטרון ירושלים. סרט מספר 2 לתוכנית מספר 176, הסרט נקרא ואז הגיע טולי, בתפקיד הראשי שרליז תרן, טינג, הוזכרה פעם שנייה, זהו, עשיתי וי על, על החובה הזאת. הסרט במקום נקרא פשוט טולי, T-U-L-L-Y, טולי, טולי, ולא טלי, ואז הגיע טלי בעברית, כאילו שאנחנו אומרים לחשוב שזה סרט ישראלי. פעם ראשונה אני חושב שמנסים לגרום לסרט אמריקאי עם כוכבת קולנוע, להישמע כמו סרט ישראלי. זה אומר משהו על, 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 על כוח כנראה של הקולנוע הישראלי ב, ב, בימים אלה. אם, אם כדי להעמיד פנים שאתם רוצים לראות את הסרט, אז הוא מתחזר לסרט ישראלי. אני חושב ששנים זה עבד הפוך, נכון? שניסו לגרום לסרטים ישראלים להישמע כאילו הם סרטים אמריקאים, או סרטי פעולה או משהו כזה. אז, אז הנה הפוך. טולי, זה השם של דמות המשנה בסרט. שרליז תרן מגלמת אמא עם שלושה ילדים, הילדה השלישית נולדת ממש בתחילת הסרט, והיא פשוט קורסת מבחינת הלחץ הנפשי והזמן והעייפות ומשהו שנראה כמו ניקרון אחרי לידה מתחיל להיכנס ולהשתלט עליה. ואח שלה שהוא מצליח ועשיר ממנה, היא חייכים מאוד מאוד פשוטים בבית פשוט עם בן זוג שעובד בפרנסה לא, היא בסדר אבל לא מאוד עשירה. אז האח שלה מציע לה שהוא יממן לה כמתנת לידה מטפלת לילה, שמגיעה ללילה לטפל בתינוקת כדי שההורים יוכלו לישון ושהחיים שלהם יתאפסו, כי באמת כשלא ישנים בלילה אז החיים נהיים הרבה יותר קשים ומסובכים. היא מסרבת לזה מכל וכל, היא לא מוכנה לזה בשום אופן. היא אומרת, מה פתאום שמישהו ייכנס ויטפל בילדה שלי? אני זוכרת את היד שמנענת, את העריסה, את הסרט ההוא עם ג'ניפר ג'ייסון לי ואניבלה שיורה, שנכנסת מטפלת ומשתלטת על הבית ומתחילה לרצוח וזה, ובסופו של דבר האמא צריכה להרוג את כולם, ומסתובבת שם בסוף הסרט עם, ומדדה על מקל וצולעת על מקל, כי כך נגמר הסרט, ובזאת היא עושה לנו ספוילר היד שמנענת את העריסה, אם לא ראיתם את הסרט. אז היא מסרבת בכל תוקף להכנסת מטפלת, אבל באמת המצב נהיה קשה, ואז היא מודיעה לבן זוג שלה שהיא החליטה לקרוא למטפלת, ואז מגיעה טלי, שהיא סוג של פייה, שנכנסת לבית, מגלמת אותה מקנזי דייביס, שראינו אותה בבלייד רנר 2049, והיא כולה אנרגיה חיובית, והיא טובה, והכל טוב לה, ונחמד לה, ונעים לה, וכל קל לה, והיא עושה את הכל בכלילות, והיא נורא צעירה, וכמובן שהגיבורה שלנו מתחילה מאוד לקנא בה, אבל גם להיות מאוד אסירה תודה לה, שהיא ממש מטפלת בבית, ומטפחת את הבית, ועוזרת לה מאוד. ואנחנו יושבים בסרט ואומרים, אוקיי, זה תשדיר שירות נורא יפה ל-reaching out, כאילו בואו, אם אתם זקוקים לעזרה, אז תבקשו ממישהו שיעזור לכם, אבל אנחנו גם מבינים דרמה, אנחנו מבינים שלא יכול להיות שתבוא דמות ולא תייצר איזשהו סוג של קונפליקט, כלומר לאן זה הולך, האם באמת טלי הזאת היא פשוט הנס שתציל את החיים של הגיבורה שלנו. ופה אנחנו צריכים להיזכר ש, ואז הגיע טלי, זה הסרט החדש של, שכתבה דיאבלו קודי, שזכתה באוסקר על התסריט שלה לג'ונו. את ג'ונו ביים ג'ייסון רייטמן, הבן של אייבן רייטמן, במאי גדול בפני, במאי ומפיק גדול בפני עצמו. וזה הסרט השלישי שג'ייסון רייטמן ודיאבלו קודי עושים ביחד. הראשון היה ג'ונו על תיכוניסטית שנכנסת להיריון. השני היה יונג אדולט, בעברית קראו לו תקועה. שם התחיל שיתוף פעולה שלהם עם שרליז טרון, שכנראה מתפקדת כמעין אלטר אגו של דיאבלו קודי, של סופרת מצליחה, אבל עדיין בלי משפחה שחוזרת לעיר הולדתה, והיא לא מצליחה באמת להתבגר, היא כבר מבוגרת מדי בשביל להיות ילדותית, אבל היא עדיין רוצה כאילו לנצח ולחזור לעיירה שלה כמנצחת, ונכנסת לחיים של האהוב שלה מימי התיכון, והזוגיות שיש שם, וגם שם יש לידה שמתקרבת, והאופן שבו הדמות שנכנסת לחיים של זוג משבשת את החיים. גם ג'ונו נכנסת לחיים של זוג ומשבשת להם את החיים. והנה הסרט השלישי, הדמות עכשיו מבוגרת יותר, ובמידה מסוימת אני לא יכול שלא לחשוב שדיאבלו קודי כותבת כאן איזשהו סוג של טרילוגיה על וריאציות של אותה דמות, או וריאציות על אותה סיטואציה של מישהי שנכנסת לתוך זוגיות, ויש תינוק באמצע, וכל דינמיקה אפשרית שיכולה להיווצר בסיטואציות, וגם כשהיא כל פעם מסתכלת על זה מנקודת מבט שלה, בוגרת יותר, ועכשיו היא מסתכלת על זה בתור אימא בעצמה, דיאבלו קודי בעצמה, כבר הם לילדים ונשואה ומשפחה, אז עכשיו מסתכל על זה כלא כי בתור התיכוניסטית שבאה ונכנסת לחיים של, של זוג, אלא בתור האימא, שמישהי צעירה נכנסת לתוך החיים שלה, ומצד אחד מאוד עוזרת, מצד שני באמת מפירה איזושהי סוג של הרמוניה שנמצאת שם. ואני חייב להגיד שדיאבלו קודי היא תסריטאית נהדרת, לא תמיד הסיטואציות נורא מקוריות, אבל ההבחנות בתוך הסצנות, בדיאלוגים, באופן שבה היא מתארת את הדמויות, בייחוד את הדמות הראשית של, של שרליז טרון, הבחנות נורא יפות, נורא חכמות, נבונות, היא רואה בני אדם, היא מודעת, אולי איזושהי מודעות עצמית לעצמה כאדם כותב. ואם יש לי איזושהי מגרעת אחת בסרט, זה שהדמות של שרליז טרון מנוסחת כל כך טוב, היא כל כך טובה עם מילים, באופן שבו היא מתקשרת עם העולם, שכל הזמן חיכיתי שיתברר שהיא עוסקת במילים, אומנם בחופשת לידה, או עייפה מדי, או עזבה את העולם הזה כדי להפוך לעקרת בית, אבל כל הזמן חיכיתי שיתברר שהיא סופרת, או מחזאית, או משהו כזה, כי בתור דמות פרברית, או לפחות לפי הקלישה האמריקאית, מישהי שנמצאת בפרברים, בחיים כאלה קצת קטנים ונמוכים וכל זה, אנחנו לא מצפים שהם יהיו כל כך שנונים וחדי הבחנה ומוצלחים מבחינה מילולית, מבחינת היכולת שלהם לתקשר עם העולם, ולהכניס לאנשים בדיוק את הקטנה המדויקת של המילה הנכונה ברגע הנכון, ששוטלת את האנשים במקום, והדמות הזאת של שמגלמת שרליז טרון, היא יכולה לעשות את זה. אז זה קצת דמות שבה אני מרגיש שדיאבלו קודי כותבת את עצמה, מישהי שהיא נורא שנונה, מישהו שיש לה כזה איזשהו סוג של פוזה של סטנדאפיסטית קצת, והיא יכולה באמת לתקוע מונולוג מוצלח מול אנשים ולהפיל אותם. אז היא ממקמת את עצמה בתוך איזשהו סוג של עולם פרברי. כל הסרטים הקודמים של הדיאבלו קודי במקור היא ממינסוטה, ג'ונו, אני מזכיר לכם, גם היה במינסוטה, אני אומר שגם יאנג אדולט התרחש במינסוטה, אז בסרט הזה לא היה ציון איפה הסרט מתרחש, אבל אני מניח שזה העולם הזה של הפרברים, לא סתם הפרברים של בצידי העיר הגדולה, אלא פרברים שבאמת מחוץ לכל מרכז אפשרי, מחוץ לעולם עם איזושהי סוג של ציביליזציה של עולם גדול, אנשים שבאמת חיים קטנים. אז יש משהו לכאורה קודר, משהו קטן, משהו מלנכולי מאוד בסרט הזה, אבל גם בזכות הבימוי המאוד מאוד יפה של ג'ייסון רייטמן, באמת זה זיווג מאוד מוצלח, דיאבלו קודי וג'ייסון רייטמן כתסריטאית וכבמאי, כי הוא מכניס לזה איזשהו סוג של חיים. נורא קל לקחת סרט כזה ולהפוך אותו לדרמה של מייק לי, שיהיה קודר ואפרורי ועם אומללות נורא גדולה, והסבל נורא גדול, וג'ייסון רייטמן מכניס בזה חיים והבחנות. אם היא מכניסה הבחנות מילוליות, אז הוא מכניס הבחנות יפות מבחינת איך לביים ולצלם את את הסיטואציה, ויש הרבה כנות בסרט הזה, סרט שהוא דובר אמת, ולפעמים ככה הוא קצת קרינג'י בעד כמה הוא נכנס לתוך הביולוגיה הזאת של עולם פוסט לידה, של חיים פוסט לידה. אז ראיתי דרך אגב שעושים הקרנה לנשים בחופשת הריון לסרט הזה, שזה רעיון מבריק, כי אני חושב שנשים בחופשת הריון מאוד הזדהו עם הסרט. אני לא יודע אם ייהנו, כי יכול להיות שזה יהיה too close to home, יכול להיות שזה קצת קרוב מדי לתוך הסיטואציה. אז אולי אם אתם הולכות לסרט הזה, אז אולי לא עם ילד ראשון ללכת, כשאתם בחופשת לידה עם ילד ראשון, אז אם יש לכם ילד אחד, אז רק אחרי שהוא כבר גדול יותר, ואתם יכולות להסתכל לאחור ולהתתמרר בנוסטלגיה עם, לתקופה של אחרי הלידה, או אם אתם בחופשת לידה עם ילד מספר 2, 3 וכן הלאה, כי רק עד הסרט יכול לתפקד כמעין סוג של קומדיה, הוא לא קומדיה, אבל אפשר להבין את ההומור שבו, כי אם לא, אז זה רק סרט ראשון, של ילד ראשון, אז הוא יראה מאוד מאוד מאיים, אני חושב. אני חושב שזה באמת החלק היפה בסרט, שהוא דרמה, אפילו הייתי אומר דרמה פסיכולוגית במידה מסוימת, אבל הוא כתוב עם המון הומור, הוא מאוד מאוד, הוא נורא כואב, המון המון כאב יש בו, אבל המון הומור. יש בו פשוט חדות הבחנה, שנינות, רגעים כזה שפשוט אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו מזדהים מחמימות ומטוב לב, ואנחנו רואים שבאמת שכל האנשים שעשו את הסרט, הבמאי, התסריטאית, השחקנית, כולם אהבו מאוד את הדמויות, הם לא באים להתנקש בדמויות, הם באים למצוא דרך להפוך להיות איזשהו סוג של קבוצת תמיכה לדמות. והשאלה שמלווה אותנו, אוקיי, אם זה כל כך מושלם, אז איפה פה הדרמה? אז כמובן, זה המתח שנוצר בחלק השני של הסרט, אוקיי, מה הולך לקרות פה? וזה גם פתרון יפה בסופו של דבר לסרט הזה. יכול להיות שהוא צפוי, אבל אני חושב שהוא עדיין יפה. אז ואז הגיע טלי בבתי הקולנוע כבר לפני 10 ימים, הוא על הסרט, מאוד מאוד חיבבתי, באתי אליו בלי ציפיות, והוא שווה את ליבי, והקסים אותי. ג'ייסון רייטמן הוא הבמאי, דיאבלו קודי היא התסריטאית, ודרך אגב, שני דרך אגב, אפרופו ג'ייסון רייטמן, אחד, לפני כמה חודשים היה בארץ סרט של את ג'ומנג'י, הרימייק של ג'ומנג'י עם דוויין ג'ונסון, שביים אותו ג'ייק קסדן, הבן של לורנס קסדן, ועכשיו ג'ייסון רייטמן, הבן של אייבן רייטמן, שזה שוב, עבור שניהם זה לא הסרטים הראשונים שהם עושים, אבל זה הסמיכות הזאת של שני האנשים האלה שעושים סרטים שמקבלים ביקורות יפות ומצליחים לא רע בבתי הקולנוע, ומראים לנו את הדור הבא, גם לורנס קסדן בסוף שנות ה-70 בתחילת שנות ה-80, וגם אייבן רייטמן בסוף שנות ה-70 בתחילת שנות ה-80 היוצרים, אני חושב, הכי משמעותיים בקולנוע האמריקאי, כתסריטאים, כמפיקים, כבמאים, והנה הבנים שלהם עושים סרטים שהם לא פחות מוצלחים, כל אחד מסוגו ובדרכו. ובימים אלה ממש חוגגים 40 שנה לבית החיות, סרט של ג'ון לנדיס, שאייבן רייטמן הפיק, והייתה כתבה בניו יורק טיימס, הסיפור מאחורי הקלעים של ההפקת הסרט הזה. אז אייבן רייטמן המפיק סיפר שבכל הרגעים של ההתהוללות של אנשי הסרט, של אנשי ההפקה, של השחקנים, של היוצרים, כולם באמת הפכו את זה למיין בית החיות, אבל הוא לא היה משותף להרפתקות האלה, כי בדיוק נולד לו ילד, ממש בימי הצילומים של הסרט, והוא היה עסוק להיות, עסוק עם הילד, הילד הזה הוא ג'ייסון רייטמן, שעכשיו הוא כבר בתפקיד האבא, ולספר על החיים של אבהות מוחרת. אז כן, ואז הגיע טלי. ימי הולדת, לפני שבוע בדיוק, פספסתי את זה, הייתי צריך להזכיר את זה בשבוע שעבר, בשבוע שעבר עשינו פה תוכנית שיש כולה הייתה עם המוזיקה של מייקל ניימן, אפרופו סרט מדוק אביב, תחזרו שבוע האחרון, תשמעו מוזיקה של מייקל ניימן לכמעט סרט שלם, תכונית שלמה. היה יום הולדת 70 לבריין אינו, המוזיקאי באמת האהוב עליי, ואחד האנשים הכי חשובים בהשכלה המוזיקלית שלי, ואחד האנשים הכי חשובים בכלל, אני חושב, במוזיקה. ולמחרת היה יום הולדת 72 לרוברט פריפ, גיטריסט עצום ואדיר, והם עבדו המון ביחד, רוברט פריפ ובריין אינו, יש לו ממש אלבומים, אינו ופריפ, וכשבריין אינו הפיק או השתתף בכתיבה של הירוז של דיוויד באוי, אז רוברט פריפ ניגן שם, וכן הלאה, הרבה מקומות שבהם הם שיתפו פעולה, למשל, בשיר הבא, שנשמע של בריין אינו, סנט אלמוס פייר נקרא השיר, לא פעם ראשונה שאנחנו נשמע אותו בתחילת הזאת, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מתוך Another Green World של בריין אינו. בריין אינו שר, כתב, ורוברט פריפ עם הגיטרה.
Brown eyes and I were tired. We had walked and we had scrambled through the moors and through the briars, through the endless blue meanders. In the blue August moon, in the cool August moon, over the nights and through the fires we went. went surging down the wires, through the towns and on the highways, through the storms in all their thundering. The blue August moon. Sun. And we saw St. Elmo's fire spitting ions in the ether.
שמח, בריין אינו בן 70 ושבוע, ורוברט פריפ בן 72 ושבוע. יוצרים שאני כל כך אוהב. וחלק שלישי של התוכנית שלנו, אנחנו עוברים לסרט ישראלי חדש שעולה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע. הסרט נקרא בית בגליל, ואני אגיד לכם את השורת התחתונה, אני פשוט ממליץ לכם ללכת לראות אותו. זה סרט, אני לא רוצה להגיד יוצא דופן, כי יוצא דופן נשמע מרתיע, כי הוא, זה פשוט דרמה, נורא, דרמה משפחתית נורא, נורא פשוטה ונורא מרגשת על שני אנשים בזוגיות, אבל יש בו משהו יוצא דופן, ורואים את זה. כשנכנסים לסרט, רואים שזה כאילו דרמה רגילה, סטנדרטית, אבל יש בה משהו אחר, והמשהו האחר הזה מרתק בעיניי, והופך את הסרט הזה מאוד לראוי. ואם אני מוצא בו נקודות תורפה במקומות שבהם הדרמה המשפחתית אולי קצת צפויה מדי או בנאלית מדי, אז כל הסיפור מסביב למה שקורה בדרמה המשפחתית מבחינתי לגמרי מפצה על אם יש רגעים שהם טיפונת בנאלים בעשייה. הסיפור של הסרט זה זוג תל אביבי פלוס ילדה מחליטים להקים לעצמם בית בגליל. הם קיבלו ירושה, המושב שהאישה מגיעה ממנו פותחת פרויקט הרחבה לבנים ממשיכים, או כן, דור ההמשך, אז הם מצליחים לקנות מגרש ולגייס את הכסף כדי לבנות לעצמם בית בגליל. והסרט מתחיל בזה שהם פוגשים את הארכיטקט שמתכנן את הבית שאותו הם הולכים לבנות. והסרט מתרחש במשך התקופה, עכשיו לא נאמר מה התקופה, אבל במשך כמה חודשים שבמהלכם הבית הזה נבנה. ויש פה פשוט רעיון כל כך קולנועי, כל כך ויזואלי, כל כך מוצלח, של ללוות את הזוג הזה ואת העליות והירידות בזוגיות שלהם תוך כדי השלבים המרכזיים בבניית הבית. מרגע שיש פשוט אדמה, פשוט חלקת אדמה ריקה, ועד הרגע שיש בית גמור ועומד. ובמקביל לשלבי הבנייה של הבית, שלבי ההתפוררות של המשפחה. ואז בעצם יש פה איזשהו סוג של תהליך דו צדדי, יש פה את בניית הבית וחורבן הבית במקביל. הבית במובן המשפחתי מול הבית במובן הפיזי. ואם תרצו, להפוך את זה למשהו שהוא כאילו נורא קל לנסח את זה באנגלית, הפער הזה בין האוס, שזה הקירות והאדמה והגג, ובין הום, שזה הדבר הארטילאי הזה, שנמצא בתוך הקירות, ושהוא לאו דווקא תלוי מקום, אלא תלוי האנשים שאיתם אנחנו חיים. אז זה דבר אחד. הדבר השני שיש, שהסרט הזה עובד עליו, השחקן הוא מחזאי, והגיבור, הגבר בזוגיות הוא מחזאי. האישה בזוגיות היא אומנית, או אומנית לשעבר, או מישהי שרצתה להיות אומנית, וכנראה זנחה את החלום שלה להיות אומנית. שני אנשים לא עם רגליים על הקרקע, והם צריכים לבנות בית שצריכות להיות בו, שצריכים להיות בו יסודות איתנים. ושני אנשים שאני חושב שבבחירת המקצוע שלהם מבינים שיש פער נורא גדול בין מה שמתכננים ובין מה שיוצא בסופו של דבר. וזה נורא מרתק בעיניי הדבר הזה שאנחנו מתחילים עם התוכניות של האדריכל, של הארכיטקט שמנסה ליצור איזשהו סוג של סיטואציה שתמחיז לזוג הזה איך יראה הבית שלהם ואיך תראה הזוגיות שלהם בתוך הבית שלהם, ואיך יראה העתיד שלהם בתוך הבית שלהם. ויש לנו איזשהו סוג של תוכנית, משהו שיכול לראות כמו סקיצה לסרט, או סטורי בורד לסרט, או תסריט לסרט. כלומר, גם פה צריך לשים לב להבחנה לשונית שסרט, כדי ליצור סרט אז יוצרים תסריט, כדי ליצור בית אז יוצרים תסריט, תסריט אבל עם סין. לא יודע למה כן, מלשון סרטוט, סרטוט בסין, מול תסריט, מלשון סרט, בסמך. אז שני הצדדים האלה, שהם לא מאוד רחוקים זה מזה, על בניית בית ויצירת סרט, או יצירת מחזה, שהם מקבלים הקבלה אחד מול השני. וברגע שאנחנו מלווים את הזוג הזה למשך כל הזמן הזה, ואנחנו באמת רואים, וזה החלק הקסום בסרט הזה, שאנחנו באמת רואים איך בית נבנה. משלב האדמה עד השלב הזה שהבית גמור. אנחנו מלווים שלב, שלב בבית. אז קודם כל אנחנו לומדים איך בונים בית. אם תהיתם איך בונים בית, בית פרטי, במושב גלילי שנראה מאוד בורגני, מושב סגור, עם בחינות קבלה, מקום כזה. שמצד אחד נראה כמו פנטזיה בורגנית, מצד שני יש בו משהו שהוא גם אולי קצת מרתיע, ולהיות עם אנשים שאיתם גדלת בילדות, ועל מקום שכזה שנורא ממיין את האנשים שגרים בסמיכותו, בסמיכות לאנשים, בשכנות אליכם. אז מצד אחד החלום, ומצד שני הסיוט שנדבק אל תוך החלום הזה. ואנחנו רואים את תהליך הבנייה הזאת, ואני לא יכול להתכחש לזה שיש איזשהו סוג של אלמנט דוקומנטרי בסרט, שאנחנו פשוט חשים את מעבר הזמן, את הזמן שחולף מרגע התחילת הבנייה ועד סוף הבנייה. אני לא יודע בדיוק כמה זמן לקח לאסף סבן שביים את הסרט לצלם את הסרט, ולפני כמה זמן זה הסרט נעשה, או צולם ממש. אבל נדמה לי שכשהוא ליהק את נועה קולר לתפקיד הראשי, הייתה השחקנית לא מוכרת, ומולה אודי רצין שמגלם את הבן זוג, אלא, ואז באמת אם חושבים על זה, אם יש שני שחקנים לא כל כך מוכרים בתפקידים הראשיים, אז באמת יש פה איזשהו סוג של מימד שאנחנו, רגע, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, אנחנו בסרט תהודי או בסרט הלילתי, זה כאילו זה האנשים האלה באמת הם שחקים את עצמם, או שזה או שאלה שחקנים שמגלמים דמויות. העניין הוא שמאז הצילומים ועד היום, אז נועה קולר כבר הייתה לעבור את הקיר ולהעיר את הדוב, ולו רק היו קוראים לסרט הזה לשבור את הקיר, אז ממש אפשר היה לעשות מין סדרה של סרטים בקירובם, בסרטים סדרות של נועה קולר, עם מבנה עלילתי קבוע,
אז האלמנט הזה של ה-non-actors, או השחקנים הלא מוכרים, קצת נגוז, וזה קצת מתחזק עם השיטה שבה הסרט צולם, שלכל סצנה יש דמות אחרת ושחקן אחר שמגיע. ואז יש פשוט אוסף נורא גדול של שחקני משנה, או שחקנים עורכים, צריך להגיד, שכל אחד מגיע לדמות אחת, כי זה מין סרט כזה אפיזודי, של כל פעם הם באים לראות מה קורה עם הבית, איך הבית מתקדם, והם פוגשים אנשים שאו נמצאים ביישוב, או עורכים שמארחים בבית ההולך ונבנה. אז יש שם את ג'וי ריגר, ויש את אוהד קנולר, ויש את צחי הלוי, ויש את לאורה ריבלין. ולאורך כל הסרט, ראיתי אותו כבר פעמיים, סרט שהיה בהקרנות האקדמיה בשנה שעברה, הוא כאן בפסטיבל חיפה בשנה שעברה, ועכשיו עולה לבתי הקולנוע, אז כבר ראיתי אותו, וראיתי אותו עכשיו שוב. לאורך כל הסרט אני אומר, וואי, הסרט הזה, יש בו באמת רעיון ויזואלי נורא יפה, ויש בו משהו נורא מקורי, ויש בו איזשהו סוג של מחויבות נורא גדולה מצד היוצרים של הסרט, כל מי שעושה את הסרט, כי זה סרט שמן הסתם לקח זמן לצלם אותו, ממש לצלם אותו נתחים-נתחים, טיפין-טיפין, אי אפשר בדרך כלל בסרטים דלק תקציב, אז יש לכם 17 ימי צילום, דוחסים את זה בשבועיים, גג, שלושה שבועות, אולי עוד יומיים של צילומי השלמה אחר כך, וזהו, והשלב של ההפקה נגמר, ולא, הסרט הזה רואים שהוא נמתח על פני שבועות, חודשים, עונות, הנוף הגלילי מולנו, אנחנו רואים אותו משתנה ומתפתח. אז בחויבות נורא גדולה, ויש באמת איזשהו סוג של משהו מקסים בדבר הזה. אבל לאורך הצפייה בסרט, אני חייב להגיד ששאלתי את עצמי, אהבתי אותו וחשבתי שהוא מוצלח, אבל האם אני באמת אוהב אותו? כי יש משהו בסרט שאני קורא לו קצת משהו ארץ ישראלי, לא במובן הפטריוטי, או במובן שלי יש איזשהו ניכור מהארץ ישראליות, אלא שיש איזשהו, היה דור של יוצרים שאני פחות מחובר אליהם, שבאמת הנושא הזה של לספר את הסיפור של האנשים צמודי האדמה, אנשים שכאילו שחיים את האדמה, הדבר הזה נורא העסיק אותם. יוצרים כמו דן וולמן, או נדב לויטן, שאני יודע להעריך אותם בתור, כי הם עשו דברים בקולנוע הישראלי, אבל אני לא לגמרי אוהב את הסרטים שהם עושים. ואני שאלתי את עצמי, לא חסר את כמה פעמים, רגע, אבל אולי זה מין קצת מין סרט כזה של נדב לויטן ב-2018, ותוך כדי שאני חושב את זה, פתאום נכנס לסרט גדליה בסר, שמגלם את האבא של הגבר. גדליה בסר הוא מישהו שנורא מזוהה אצלי עם הסרטים של נדב לויטן וצפל ודן וולמן. וכאילו זה הייתה לי שאלה בראש, וכניסתו של גדליה בסר לסרט, לסצנה אחת בלבד, סצנה יפה סך הכל, כאילו נתנה לי תשובה, ואז אולי זאת הסיבה שאני גם מחבב את הסרט הזה, כי הוא מחבר בין משהו מאוד מיושן בקולנוע הישראלי, משהו שמחובר אל שנות ה-70, או תחילת שנות ה-80 בקולנוע הישראלי, הסרטים על המושבים והיישובים והקיבוצים, ומחבר את זה למשהו שהוא נורא עדכני בקולנוע הישראלי, הדרמה המשפחתית של ימינו, ומה קרה לאנשים ההם, אולי הדור של ההורים של הגיבורה, שהקימו את היישוב, שהפך במרוצת השנים ליישוב בורגני מאוד, של אנשים שבאים שם כדי להגשים את החלום, אבל אולי הם מבינים תוך כדי עבודה, שזה לא החלום שלהם. אז גם אם יש פה איזשהו סוג של קשר עם הקולנוע של נדב לויטן ושל דן וולמן, אז אני חושב שיש פה איזשהו סוג של ספין על הדבר הזה, איזשהו סוג של משהו עדכני. ואני אתן לכם עוד דוגמה ליוצר שלא יכולתי שלא לחשוב עליו, זה עמוס גיטאי. עכשיו, זה לא נראה כמו סרט של עמוס גיטאי, כי הוא סרט שנורא עוסק ברגש, ולאו דווקא מתעסק נורא בשפה הקולנועית על חשבון הרגש, אבל אי אפשר להתכחש לזה שכשרואים בית נבנה מתחילתו ועד סופו בסרט, אני לא יכול שלא לחשוב על הסרט שנקרא הבית, סרט תיעודי שביים בשנות ה-80 עמוס גיטאי, שסיפר סיפורו של בית אחד בירושלים, והשלבים ש... כן, בית שנבנה על ידי, שגרו בו ערבים, שגורשו ב-48, ואז נכנסו פליטי שואה, ואז נקנה על ידי אנשי הבורגנות האינטלקטואלית, ששחרו פועלים פלסטינאים, כדי שיבנו להם את הבית. ורואים בסרט תיעודי איך בונים בית, מתחילתו על הצפו, ואת כל, כאילו כל ההיסטוריה של האזור הזה, בתוך בית אחד שאנחנו עוקבים אחר בנייתו. אז גם כאן יש פה איזשהו עניין של חיבור הזה של, של לבנות בית, שאנחנו רואים איך בונים בית בישראל, והפעם אין פה את החשבונות הפוליטיים, אלא יותר את החשבונות האישיים של זה. אז זה גם איזשהו סוג של אמירה על התפקיד של הבית בחברה הישראלית של ימינו, הבית, המשפחה, הזוגיות, ואני לא יכול להתעלם מזה שהסרט הזה יוצא שבועיים אחרי הבן דוד, הסרט של הסרט של צחי גרד, שבאמת באיזשהו שלב חיכיתי שגם צחי גרד ייכנס, כל כך הרבה שחקנים הגיעו להופעות אורח שתהיתי למה צחי גרד לא נמצא שם, כנראה כי הוא היה עסוק בלצלם את הסרט שלו, שגם הוא עוסק בתהליך של שיפוץ של בית, והסדקים של הבית והקירות של הבית שנסדקים, והתהליך של הערבי שמשפץ את הבית, איך זה יוצר קורלציה אל התא המשפחתי מצד אחד, והתא הקהילתי של היישוב במסגרת, במעגל השני הרחב יותר. אז שני הסרטים האלה יש בהם איזשהו סוג של דמיון קונספטואלי, נקרא לזה, הם שונים מאוד, יש בדמיון קונספטואלי. אז קודם כל, שני הסרטים האלה מומלצים לצפייה, ויש משהו בעיניי מרתק, קולנועית מרתק ויוצא דופן ואמיץ ומחויב בבית בגליל, וזה סרט סך הכל די קומפקטי, אז אני חושב שממש כדאי, ממש כדאי לראות אותו, בית בגליל מסוף השבוע בבתי הקולנוע. ואני מתנצל, אבל למדי פעם אני קם בבוקר ויש לי ראש, יש לי שיר שמזדמזם לי בראש, והדרך היחידה שלי להוציא את זה החוצה זה פשוט לנגן לכם אותו. אז עם זה אני התעוררתי כבר כמה ימים, לא מפסיק לשמוע את השיר הזה בראש, פוליס. ועם זה אנחנו מסיימים, סינוסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 176. תודה שהייתם איתי.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.